גאולה, הבאתים את, כמו שאמר למר בהקדמה של הספר, נצח ישראל לא רק משון שעם ישראל שורד, אלא שהקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל מנצח את כל האויבים, ההופעות החיוביות שמתגלים בעת הגאולה. אבל כל הפרקים שלנו עד פרק מקפה ועד למד א' בעצם יותר באים לברר את הצד שאיך הגאולה נמצאת כבר בתקופה של הגלות, איך כבר התהליכים שנמצאים במציאות כזה שלכאורה כלפי חוץ אנחנו עדיין במציאות של גלות, אבל בצורה עמוקה פנימית יש תהליך של גאולה שכבר גנוז בהם, שזה ככה באמת. אולי נתחיל רגע מכבזן ואז נחזור אחורה לכבב, כי זה בעצם מה שהמהר"ל מברר דרך המדרש לכל זמן ועת לכל חפץ, שיש הרבה זמנים במציאות והרבה אירועים היסטוריים נקודתיים שנמצאים לתוך המציאות. וכמו שהמהר"ל כן מבאר דרך המדרש, זמן היה לו לאדם הראשון שיחטא, וזמן היה לו לנוח שיכנס לטבע ושיצא מן הטבע, שהדבר הזה גם מראה שלא האירועים ההיסטוריים יצרו את הזמן, אלא הזמן יצר את האירועים ההיסטוריים. כל התאריכים וה דברים שדרכם אנחנו עושים כל מיני דברים מסוימים, כמו שהמהר"ל גם כותב בקבורות בפרק מ"ז, לא בגלל שיצאנו צלם אנחנו מזכירים את תזווה בניסן, אלא שיש קודם כל תזווה בניסן ויש את חודש האביב, אז זה עצמו מעורר את המצוות הזאת של יציאת מצרים, וזה שיש את תקופות ממוזגות ומצוות של השנה, של הסתיו והאביב, כמו שאמר כאן תראה בפרק ח', זה מה שיוצר ימי שמחה לעם ישראל. וזה שיש את הקיצונות של הקיץ, של הכתב המררי, אז משם באים גם הצרות של עם ישראל, שזה בעצם אומר שלכל זמן, לכל האירועים עצמם, יש משהו שיותר עמוק, יותר פנימי, שנמצא מעבר להם, וזה כל סדרי הזמנים שיום ליום יביע עומר. אבל זה הקומות היותר גלויות של המציאות, שאת האירועים עצמם תולים בסדרי זמנים, אבל יש משהו עוד יותר עמוק, ועת לכל חפץ. כאן אנחנו אומרים ממדרגת הזמן למדרגת העיתה, והעיתה זה בעצם יותר המגמה של הזמן, כי זמן הוא פירוט של הנצח בהרבה הופעות פרטיות שלאורם הרבה מעשים נעשים, אבל יש את המגמה של הזמן שהיא קשורה לבחינה שהעת, שכמו שהייתה, מה שמר לומר שהוא מחבר את כל הזמנים כולם, שהוא קשור למגמה יותר עמוקה, יותר כללית. וזה מה שחז"ל אומרים, שבעת לכל חפץ זה מתן תורה, שבעצם הכוונה, האירוע של מתן תורה הוא לא עוד אירוע היסטורי נקודתי, אלא הוא מה שמבטא את המהות הפנימי של הזמן. בתור המהות הפנימי של הזמן, כמו שמעל אומר, היא בעצם, היא עצמה מחולקת לשלושה צמתים, לראשיתיות של 2000 שנות אור, למרכזיות, למהות של הזמן, שזה 2000 שנות תורה, ולמגמתיות של הזמן, שזה 2000 שנות משיח. שלושת הדברים האלה הם כבר קשורים, לא לבחינה של הזמן, אלא לבחינה של העת, לראות את כל המציאות כולה מהתנועה המגמתית שלה. והעת הזה הוא, עת לכל חפץ, הוא בעצם קשור לחפץ העליון, לאלף השביעי, שנשגב השם לבדו ביום ההוא, שהוא מבטא איך כל המציאות כולה היא בטלה לגמרי ומתקלט לגמרי בתוך האור האלוקי. אפשר אולי לומר, אנחנו נוכל על ארבע מדרגות, זה בעצם מה שבחוכמה הפנימית מדברים על בריאה, עשייה, יצירה, בריאה ואצילות, שעולם העשייה זה עולם של אירועים, של הלכול, ולכול הזה יש צורה, יש יצירה, יש עקרונות רוחניים שמלווים אותם, לכל זמן, ויש את המעבר מן העין אלא יש, את הבריאה, את הכוח ההתפרצותי שדרכו הקדוש הוא פורץ אל העולם, והוא עצמו קשור אל האצילות, אל מה שאצלו, אל האלף השביעי, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, שמבטא איך הכל יונק מהבחינה הזאת של השמיעית, השביעית שמשמעת את אחד לשבע שנים, שמבטא את ההתקול של כל מקור אלוקי. בהקשר של הפרקים שלנו, אבל החשיבות היא להדגיש מאלה את כל הסוגיה של ימות המשיח. שימות המשיח הם מגמת הזמן. אם התורה היא מהות הזמן, והתור, 2000 שנותו, זה בעצם הפקיעה של הזמן, איך הקדוש הוא בתוך, ואז הטוב טוב ובאו, אז באור אלוקים יאור, זה הפקיעה של מגמת הנצח הזאת, אבל כל המגמה של הכל, של כל סדרי הזמנים כולם, היא מכוונת אל התנועה הזאת של 2000 שנות משיח, שהם כולם, זה טוב, אנחנו עוד מעט נגיע לפרק הפחד גם, הם כולם בעצם השורש לאלף השביעי, למדרגה של נשגב השם לבדו ביומו. שכמו שגם אמר על אומר, בכל 2000, לפי עניינם, הנקודה המרכזית התגלתה ב-2000 שנותו, שזה ההתחלה, זה הלתה בהתחלה, אז היה את עיקר התורה. ב-2000 שנות תורה, אז ששם זה הזמן כן, קשור אל המדרגה של האמצע, אז בעצם יש איזשהו משקל מרכזי שנמצא דווקא באמצע של 2000 שנותו, שהוא בעצם בהחלט אפשר לומר שאלפיים שנות תורה, סבנתי, אלפיים שנותו בצורה כללית מתחלקים לאלף של עד נוח ואלף שמי נוח עד אברהם, ואלפיים שנות תורה מתחלקים לאלף ראשונים שכוללים עדיין תורה שבכתב, ואלף השניים שכבר קשורים לתורה שבעל פה, ואלפיים שנות משיח, אז בעוונותינו יצאו מהם מה שיצאו מהם, אבל נראה קצת מלשון המהר"ל, שעיקרם הוא בסוף, כן? שאומר המהר"ל, אם ישראל היו זוכים זכות גדול מאוד, אפשר שיבוא המשיח בתחילת חלק האחרון. כי העניין של 2000 שנות משיח, הם קשורים למגמה האחרונה, אז בעצם זה נכון שכל 2000 שנות משיח קשורים לדבר הזה, אבל כאילו המהלך, קצת ביטוי חריף של המהר"ל, אבל שזה נראה מדבריו שהמהלך הפשוט זה שכמה שיותר זה קשור לסוף, אז זה מקרין את אור לסוף, אלא שש, אם ישראל זוכים זכות גדול מאוד, אפשר שלא מתחילת חלק האחרון, כי סוף סוף אנחנו, יש כאן 2000 שנים שקשורים למהלך הזה, אבל פסגת המהלך הזה היא יותר מכוונת אל התנועות אחרות, אבל עיקר מה שאמר לו רוצה לומר, וכאשר ותבין דברים אלו יוסר מלך החרפת המחפים עקבות המשיח, שלא מבינים שסוף סוף כל 2000 שנים האלה הם בעצם כן גם עקבות עד המשיח, גם עקבות המשיח הם חלק מהמהלך המיוחד הזה שנקרא המהלך של ימות המשיח. ומזה אנחנו, אני חוזר חלילה עכשיו לפרק כ"ו, ששם המהר"ל בדרך כל הבירוש של רבי עקיבא עם הרבנים בגמרא בסוף מסכת מכות, בעצם מברר איך גם התהליכים של הגלות שבלבותינו יצאו ממה שהם יצאו, הם עצמם חלק מהסיפור הגדול הזה של התנועה של המשיחיות, שהיא כמו שאמרנו מגמה של כל הזמן, עוד מבריאת העולם, בוודאי של כל ה-2000 השנים האחרונות, המהות של הזמן שמה, כן, איתה עוד לפני התפרצות לזמנים היא קשורה למדרגה המשיחית. שזה מה שהמהר"ל בפרק כ"ו, דרך המושג המוכר של המהר"ל, היעדר הקודם להוויה, אז המהר"ל כאן בעצם מסביר אולי את הביטוי היעדר קודם להוויה באיזה 4 מדרגות, כן, דרך הסיפור של רבי עקיבא והזקנים, שאפשר להבין את ההדר הקודם לראייה, כמו שהמהר"ל תיאר בתחילת הספר, וככה זה בעצם הסיפור הראשון של רבי עקיבא עם הזקנים, שרואים את כל המונה של רומי במרחק 120 מיל, שזה כן מרחק גדול מאוד, כמו שהמהר"ל אומר שזה דבר שבצד המודע כבר לא שומעים את הקולות האלה, אלא הוא רחוק כבר שרק יש איזו התפעלות פנימית, שבעצם זה אומר שכל אמונה של רומי פועל לא דווקא במקומות המודעים, אלא פועל גם במקומות הלא מודעים. גם במקום של מרחק שלושת ימים, שהוא מבטא משהו כזה שכבר לכאורה נבדל, אבל זה בדיוק הכאב הגדול של הרבנים, לראות איך המלכות רומי היא מלכות שמשפיעה לא אי שמה במרכז אירופה, אלא גם כל ילד קטן שרוצה לגדול בתארה, אבל בעל כוחו התרבות הזאת מוצאת את הדרך איך לשבש אותו ואיך להציב אותו ואיך בעצם להשפיע בצורה סמויה על כל העולם כולו. וזה באמת מאוד מאוד שובר שבית אדום רגלינו, כן, כל האור של ישראל כל כך לא מתגלה בעולם, וכן, ורק התרבות הזאת היא זאת שכל כך שולדת בכיפה. אז זה רבי עקיבא אומר לאותם זקנים, שאם לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו על חד כמה כמה, כלשון המהר"ל, כאשר עוד נאשר אי אפשר שולל עם זכות מה ששאיל אותו דבר, מה תזכו לדבר גדול כזה, וכן איך יסופק בו יתברך שהוא מסתדר כל מספר ויושר שבשל זכות הגדול שיש לו מהישראלית עד איכן יגיע שכרה. שזה בעצם יותר במשמעות של ההידר מלמד על ההוויה, שכגודל ההידר כך גודל ההוויה שצמחת ממנו. אם התרבות רומי שהיא כולה, כמו שראינו בפרק ח', כולה גזלנית, וכמו שראינו בכל הפרקים הארוכים של סוף החלק הראשון, שזה רק עשיו רוכב על גבי המשבצת של יעקב ונסה לחכות אותו, אם החיקוי העלוב מצליח כל כך כל כך לטלטל את כל העולם כולו, אז אפשר ללמוד קל וחומר שברור שברגע שהדבר הזה יתגלה לא רק בצורה של האחוריים של האחוריים של הקליפה של הקדושה, אלא יתגלה בקדושה עצמה, שהאמת הישראלית יתגלה בצורה התאורה שלה ולא המזויבת שלה, אז ודאי שעל אחת כמה כמה שהתהליכים אלה יצליחו לטלטל ולהשפיע על כל המציאות כולה. וזה באמת עדיין יותר במשמעות של ההדר מלמד על ההוויה, שכגודל ההיעדר, שסוף סוף כמו שהמהר"ל אומר, אין לו, אי אפשר שאין לו זכות מה, והזכות מה, כי הוא גזל נקודות אמת מעם ישראל, אז כגודל השבר הזה אנחנו לומדים לאיזה מקומות גדולים, מה שבצורה סמויה הניע את כל התהליכים אליהם הוא מוביל. כן, בעצם זה, אנחנו נחזור לרומי גם כשנגיע לעוד פעם בפרק הפחת, אבל בעצם אתה רואה בגינה שצומח איזשהו פרי שהקליפה שלו הולכת ומטבעה, אז זה יכול להיות מאוד מאוד מיואש. אז שהשקעתי בעשרת הפרודים האלה, תראו איך, איזה קליפה מגושמת ונטועת השמות הולכת וצומחת כאן, אבל זה ברור שמה שמנפח את הקליפה הזאת זה הפרי התוכי שנמצא בתוכו. אז כגודל עוצמה של הקליפה, אז אתה מבין עד כמה יש כאן מתיקות גדולה שהולכת וצומחת. לא, כל זה רמה ראשונה, שזה ההדר מלמד על הבעיה. אבל עכשיו הסיפור השני, שכן מה שרבי עקיבא אומר, שעכשיו שנבואתו של אוריה מתקיימת, ואתה יודע שנבואתו של זכריה מתקיימת, אז זה בעצם אומר שיש כאן, כמו שהמהר"ל אומר, שההדר הזה הוא הדר שלא רק מלמד על הבעיה, אלא הוא מוביל אל ההוויה, מכשיר את ההוויה. כן, שני ידים נאמנים שעדות לא מתקבלת אלא על ידי שני ידים שבעצם האחד מעיד על השני, כמו שמעקב אומר, כי ההדר הוא סיבת ההוויה. שהקומה הזאת זה בעצם יותר, אבל נכון לחלט את הדברים האלה, שחייבים את ההדר כדי להגיע להוויה, כי צריכים קודם כל לפנות את המציאות מכל ההגבלה וכל החיסון הקודם שלה, לפשוט צורה מהמוגבלות והשיגים שהמציאות הייתה קיימת עכשיו, כדי לאפשר למציאות להיפתח למחייבי חיים יותר גדולים, כן, לבחינה, מה שהפסוק שם שובי, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, היה צריך להביא לכל את הפסוק שאלים ילכו בו, אבל אולי הפיתוי ציון שדה תחרש אולי מבטא בצורה חדה את התפקיד של הדבר הזה, שכמו ש כדי לבנות בית חדש צריכים קודם כל חוירש שהוא הכנה לקראת הזריעה הבאה, צריכים כאילו קודם כל לפנות את סדרי החיים הקודמים, אז גם כל הטלטלה של הגלות שהיא בעצם לכאורה יש בה הרבה הרבה בצורה השטחית מן הארץ, אבל היא בעצם מפנה מגרש כדי לבנות משהו הרבה יותר גדול שיבוא בכל הדברים. אבל מכאן המהר"ל עובר לעוד איזשהו פירוש שלישי ליחס של הדר הקודם להוויה, כי הפירוש הזה שאמרנו עכשיו הוא הרבה יותר כבר מבטא איך ההדר לא רק מלמד להוויה אלא בעצם כבר תחילת הבנייה ונבטו של שכרה כבר מתקיימת, לא רק מתקיים בעתיד, כבר אפשר לראות את הניצנים של נבטו של שכריה כבר בשבר עצמו ששואלים הולכים בו, אבל זה עדיין יכול להתפרש כמשהו דיאבדי כזה, שמכיוון שהיה סיגים והיה את כל שלושת עבורות החמורות והיה סינת חינם ומשהו בסדר החיים הקודם היה מקולקל, אז אין דרך צריכים לפשוט את הצורה המוקטנת הזאת כדי להופיע חיים חדשים. אבל המדרש הבא אומר שעוד מתחילתו של בריאת עולם שפה הקדוש הוא המקדש בנוי וחרב, כן, שכבר עוד בבריאת עולם היה תוכנית מפורטת כזאת שיהיה מקדש ראשון ומקדש שני ומקדש שלישי ויהיה את החורבנות באמצע בראשית ברא אלוקים ואחר כך אתה טוב ובואו ואחר כך ביום אלוקים יהיה אור, שהדבר הזה בעצם מורה שיש כאן תהליך לכתחילאי שמלווה את המהלך הזה של ההיעדר הקודם להוויה. הדוגמה שהמהר"ל מביא לדבר הזה של הביצה שהאפרוח נמצא בתוך הביצה ונשבר את הביצה ואחר כך יוצא ממנה אפרוח, שם ברור שגם המצב הקודם היה מצב מאוד מאוד נכון, זה לא שהיה כאן משהו בעייתי, היה משהו מאוד מאוד מוצלח שבהתחלה האפרוח כדי להגן על עצמו אולי כדי בהתחלה גם לבנות קצת את הנבדלות שלו מהמציאות של האימא, אז היה צריך בהתחלה להיות אותו מבנה מצב שנקרא שנקרא ביצה, וההדר שבא לביצה שמגדל את האפרוח אבל לא בא מתוך איזשהו חיסרון שהיה במציאות הקודמת, אלא כי המציאות צריכה להכיל בקרבה כמה כתבות, ואולי כל מה שמתחלתו של בריאתו של עולם זה הקדוש המקדש חרב בנוי, והמהר"ל כן מזכיר את זה, וכן לפני הבריאת בית המקדש שהוא קודש ומצא שיהיה העולם טוב ובוא וחושך, זה קצת רומז לכל הסוגיה הפנימית של עולם התוהו שקדם לעולם, שהקדוש הוא בנה עולמות והחריבם כקדימה לבריאת העולם, שמאחורי הדבר הזה יש איזשהו יסוד גדול, שכן כמו שקצת הרב הסל אומר באורות הקודש, שלמה באה כל השבירה של אותם עולמות, כי הקדוש הוא רוצה להשפיע אין סוף, מצד שני רוצה להשפיע את זה בתוך מציאות מוגבלת, בתוך מציאות של כלים. אם היה הקדוש הוא ממתן את השפע האלוקי שלו אל העולם, אז לא היה בא השבירה. אם הקדוש הוא מופיע שפע אינסופי אבל לא היה לו אכפת לו כוח מהעולם, אז היה אולי עולמות עליונים אבל לא היה את הסוד המיוחד של חיבור שלהם בארץ. וזה שהקדוש הוא רוצה להשפיע שפע אינסופי ורוצה להשפיע את זה בתוך כלים, הדבר הזה מחייב תהליך של פשיטה ולבשת צורה של בניית עולמות והחבטה ובנייה סדר יותר גדול, כי מאוד מאוד חשוב שיהיה את העולם של הכלים, את העולם שמבטא את הכל בצורה המוגבלת שלה, ומאוד חשוב שהנקודה עמוקה שתתאין אותה תהיה משהו שהיא הרבה במעבר לכלים, והדבר הזה מחייב שיטתיות של פשיטה ולבשת צורה, בדיוק כמו שלכן הבאים את הדוגמה של האפרוח, וטוב מאוד שבהתחלה הוא נמצא בצורה המוקטנת שלו ובונה את מה שאתה לבנות בצורה מוקטנת, וטוב שיש איזשהו אם שמרחבת על האפרוחים ובוקעת את הביצים האלה ולוקחת אותם למקומות יותר גדולים, שבהקשר מסוים הזה הסדר הזה של היעדר הקודם להוויה הופך את כל סוגיית הגלות לא רק למכשירה לקראת הגאולה כמו אפשרות הקומה השנייה שכבר אמרנו, אלא ממש זה חלק מהתוכנית האלוקית שחייבת להיות בנויה בצורה של פשיטה ולפשט צורה, שכמו שאמרנו עוד מבריאתו של עולם ככה הדברים נאמרו. אני חייב לרגע לדעת לסוף הפרק, כי המהר"ל שם אומר שזה ודאי לא מחייב שזה יתגלה בצורה של שבר ושל חורבן, זה כבר ודאי מפני חטאינו ולא למעשינו. בעצם אנחנו כן, מה שאומר, ואין לך לשאול, סוף היה אפשר בית השיש שיהיה במראה באמת ולא יהיה כבר חורבן, שזה לא כלל, כמו שלא היה נוצר צריכת הבריאה רק היה, זה עוד נוצר בריאה שלא כך במעלה קודש, ואז מעלים בקודש אל המרגעה היותר עליונה. אחרת מהם ראו שהיה מדרגה לנה הרבה את החול נמצא ראשון, רק שמעלים בקודש חלום של שני בתים הקודמים כך חוות אל תומש שלו, כאילו לא היה כלל הבית בעולם, אבל הנה לא, שסוף סוף כבר היה נמצא הבית בעולם, הקדושה הזאת לא מתבטלה. זאת אומרת כל הקומות הראשונות הם לא נמחקו, אלא קדושה ראשונה של בית המקדש כמו שהרמה פוסק נשארה תמיד קיימת, וזה לא זה שהוא דבר מסוים שהתברר שהיה טעות, אלא זה חלק מ, כמו שאמר לו כאן אומר, חלק מהתהליכים האלה של מעלים בקודש. אז אני רק אומר, זה יכול להיות מה זה? חר שיהיה דר, אבל הידר הזה אני אגיד שזה לצורך חריפה, בת שלישי יחרב ברור שכן, בעזרת השם כן, אז לא נמי להגיד, אבל המראה לא אומר, בשבי העולם חרוב וכל העולם יתעלל כמו יותר גדולים, כאן שבית המדש השלישי יהיה רק משהו כמו 200 שנה פחות או יותר, כמה שנשאר ב-220 שנה, ואז אבל ודאי שהוא יתבטא, לא משמעות של ארץ, אלא יתבטא לקומה יותר גבוהה, וזה בעצם שצריך שיהיה הידר, הידר ודאי שחטאינו גרמו לזה שהידר בא בצורה של רשעים מקרקרים ביחלו, וזה ודאי דבר שמפני חטאינו ולמעשינו. אבל זה שהמציאות חייבת להשתחרר ממבנה קודם שלה ולטעות למקום יותר גדול ולסגר בשל ודו ביום הוא, ואם היינו זוכים אז הקדוש ברוך הוא היה שהיינו ממצאים את כל מה שצריך למצות מהראות של בית ראשון, ואז היינו יוצאים לתקופת שיפוטים שעכשיו מעלים את הכל לקומה של בית שני, וכל מותם היו מתפללים בכנסת החורבה עד שיבנה בית המקדש. מה זה?
זה לא
הידר. זה הידר, אני שם קצת צורה אדימה וצמחונית, אבל זה הידר הכוונה שיש כאן משהו של פשיטת צורה קודמת שמצריקה קומה חדשה, שכמו שבסיפור של האפרוח, כולם שמחים שהאבץ סבוקה. זה משהו כזה שאתה לא רואה בו איזשהו משהו מסוים של שדר, אבל זה השתחררות נקרא לזה ממבנה מסוים כאלה למקום אחר.
זה נשמע שזה אי אפשר שזה יראו בתור השמחה הידר הזה, כי זה זה
המציאות
שעכשיו
אנחנו חוזים,
זה מה
שהם חיות
לנו, זה מה
שהם ישבורו
להם,
בפשר
אולי
נביא. לא, מה שאמרתי, גם המצאה נשברת, אבל זה טוב שנשברת. אני מרגיש שביטוי הידר הכוונה צריך להפשיט את המבניות הקודמת, והמבניות הקודמת נמחקת, אבל זה לא סותר את העבודה הזאת שבצורה האידיאלית שלה היא ישר אחרי שהיא נפשטת מקבלים סדר חיים חדש, ואתה בכלל שאתה יודע. עכשיו אני מסכים כמו שאתה אומר שהמהלך הפשוט של המציאות, שכמו שהמהל אומר, אם ישראל יהיו עם זקות גדולה מאוד 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 יצליחו מיד כבר בתחילת ימות המשך אפשר כבר לקנות גם את המעלה הגדולה שתבוא בקודת על הדברים האלה. המהלך הפשוט הוא שהידר הזה מצריך טלטול והשתחררות רצינית מכל מה שעד עכשיו מאוד היינו טבועים בו, אולי היינו צריכים את הדבר הזה בהתחלה, אבל הוא עצמו יצא גם איזשהו הקטנה מסוימת, והמציאות צריכה לעבור טלטלה. אני רק אומר, הטלטלה הזאת ככל שהמציאות יותר זקה, היא עוברת אותה בצורה שיותר חיה כבר את התכלית של הטלטלה הזאת, והתהליך הזה יותר תהליך של הפשטה מאשר תהליך של, של ניצוץ כזה. כל זה בעצם כן מה שאמר כאן במדרש. אז זה של בדיוק הוא רוצה לומר שההסבר הקודם היה קשור למציאות לחץ שאולי קשורים גם לחץ אדם ראשון, שאתה מוגבלות במציאות, לכן צריכים להסיר את המוגבלות הזאת. אבל כאן אתה מדבר על טוב עבור שקדם לעולם, שעוד היה לפני שבכלל היה אדם שיחטא, אז יש איזושהי תוכנית אלוקית כזאת שכדי להופיע אין סוף בתוך סוף, אז זה דבר כזה שתמיד הסוף יהיה צריך לעבור תמורות של פשיטה של סוף, מה שבאנו לכאן בסוף פרק מעלים בקודש, שמעלים בקודש כמו בחנוכה, יום ראשון מדליקים 1, 2, 3, 4, זה לא בא בתמות אחרת, זה משהו תהליך צמיחה כזה שעושה את הדברים. עכשיו, כמהר"ל במדרש האחרון שהוא ביא בפרק הזה,
של
דזבר רבי, עם הסיפור של אותו אדם שראה את הפרה הזאת שגועה שתי גאיות, והרבי אומר לו שעכשיו נחרב את המקדש, אבל עכשיו גם נולד מלך המשיח, בעצם זה כבר מתחיל, הדיבור מתחיל, ובזה תורת חשאלה גדולה, ששם המהר"ל כבר משתמש בביטוי הזה, אם כן, היעדר בית המקדש הוא סיבת ביתו, הוא כאילו כבר התחיל הוויית בית המקדש. עכשיו כמו שהלל ביום הוא אחד, כמו שהלל הוא שייך ליום פני כהדר, הוא סיבת הביתו, נכון בית המקדש סיבת הביתו, זה משהו הרבה יותר חריף. שהמהר"ל כאן אומר, וזה משהו מתאר שהקדוש ברוך הוא גם בשעת החורבן נקרא אלוקי עולם, שזה אפילו בצורה סמויה, לא שההדר הוא, כמו שאמרנו, הוא מוביל להוויה, אפילו מוביל בצורה מחזקנית להוויה, אלא יש צד מסוים שההוויה, שם המהר"ל, יש לפני ההדר, שבמידה מסוימת המפגש הראשוני עם ההוויה החדשה, הוא נפגש דרך ההדר, כמו שהלילה שהוא קודם ליום, הוא לא רק מחיקת הרשמים של העבר, אלא בלילה יש בעצם את היום לאחרת במקום של החלומות שלו, מהמקום שהוא זה שבעצם בונה את כל הכוחות של היום שיהיו למחרת, אלא בלילה זה עדיין מתגלה בצורה גניזתית, בצורה פנימית, בצורה שהכל נמצא בסרט המדרגה, וביום זה בוקע ומתגלה בצורה גלויה, אבל בעצם תהליך התנועה כלפי היום מתחיל כבר מתוך הלילה, וכמו שמהר"ל אומר, בעצם אלוקי עולם נקרא גם בשעת החורבן, גם בשעת החורבן, אז יש בעצם את האור של בית המקדש שהוא נמצא בצורה גנוזה. זה בעצם כל מה שהמקדש בא ואומר, שביום שנחרב בית המקדש, באותו יום נולד בית המקדש השני, באותו יום נולד מלך המשיח. שבאפשר עושה לזה בעצם, אפשר לומר, סיבת העדר הייתה הבעיה החדשה. לא שכדי שנהיה בעתיד רואים להבעיה החדשה, צריכים לפני כל כל, אפילו בנצוח הפותח שמענו, להפשיט את הבגדים הקודמים, אלא מה שמטלטל את המציאות, זה זה שהמציאות קשורה למדרגה חדשה. כי שפרה גואה בייה אחת, אז הערבי באינסטינקטים החייתיים שלו, הבדואי הזה מסוגל לזהות שיש כאן משהו שמטלטל את העולם, ומבין שקורה כאן משהו מטלטל בעולם. אבל הוא שומע אותה שהיא גואה פעמיים, עובדים אחרות שיש שיטתיות להדר הזאת, שזה לא משהו אירוע מקרי, אלא גאייה אחר גאייה, אז לגעות גאה זה געגוע, זה בעצם אומר שיש כאן איזושהי כמיעת חיים גדולה, שהיא זאת שיוצרת את כל הגאיות האלה, ולכן הוא אומר, הנה עכשיו ברגים אלה נולד מלך המשיח שמנחם את נזקיה שמו, כמו שמה לא אומר שהוא בא מהמקום הנבדל, כי רחת ממני מנחם נפשי ממשי, זה משהו כל כך גדול, כל כך נבדל, שהמציאות בהתחלה פוגשת אותה אולי דרך כל הטלטלות שלה, דרך כל השברים שלה, אבל בסתר המדרגה זה מה שמצמח בה, וזה מה שאמר ככה בסוף הפרק בבאר, איך מלך המשיח כן, נמצא בתוך מלכות ישמעאל, לפי הסיגון של פרק הבא, לפי הסיגון של פרק הפחד, בתוך מלכות רומי, או מה שאמר בגבורות אומר על משה רבנו, שהוא גדל בתוך בית פרעה, שכמו שכאן מתאבת המהר"ל כאן, לפי זכרוני כאן לא מזכיר את למה המשיח היה צריך לגדול דווקא בבית רומי, רגע, לא מזכיר כאן, מתכוון לא להסביר את ההסבר, כאילו כאן הוא מביא שתי הסברים, נכון? כן, כן. למה מה זה? כן, כן, אבל כאן הוא אומר, כי שהמקום של השבע של מלכות הרביעית או ישמעאל, איפה שהיא מתבטלת, שם צומח מקום חדש, כן, ואין לדן גם מקום דן, התלות העמוקה שקיימת בין ישראל למעלה, בין רומי למטה, כן, אבל לפי זוכני, בגבורות השם, שם המהר"ל קצת יותר מחריב לבאר את הדברים, שאיך הפרי צריך לגדול במקום הקליפה, וכמו שאמרנו בעצם, טוב, אולי נגיע לפרק כפחד, נחזור את הדברים יותר, אבל שבעצם במקום שבו לכאורה מלכות רומי, לכאורה מתעצמת בספר המדרגה, מה שהולך לאט לאט וצומח בה, זה בעצם מלכות המשיח, זה שלאט לאט לאט צומח בה. כל זה יותר בעצם בא, כמו שאמרנו, לתאר איך בעצם בתוך תהליכי ההדר עצמם, בצורה סמויה כבר גנוז בהם, מסותר בהם כבר בעצם המצות המשיחית, זה מה שאני חזרתי למה שאמרנו פרק הזין, שבעצם יש כאן באלפיים שנות משיח שקולים מתוכה הרבה מן הגלות, אבל בסתר מדרגה בתוך הדברים האלה יש כבר איזושהי התרקמות של תהליכים של גאולה. ובפרק כ"ח כן אמרנו לראות את הדברים בצורה נזהר אותם דרך בכלל ההבנה של מה זה בכלל ימות המשיח. כמו שאמר שם אומר שימות המשיח הם מחלוקת האם יימשכו זמן ארוך, תמכנו תימות את זה משנות ראינו רעה, או שיימשכו זמן קצר, נכון איך בעצם השלוש שבע שבע אתם רגע ובהתחלה המהר"ל מתחיל את זה שאם כן לא יימשך מלכות המשיח זמן רב, ואחר כך הוא מביא שיטות שאומרות שזמן המשיח יימשך זמן רב. בעצם הגמרא שם מתלבטת אם המשיח יהיו 40 שנה או 70 שנה או 90 שנה או יחיינו מיומיים, ויש אבל שיטה אחרת שאומר שיהיו כימות אינטם שעות הנורא. והמהר"ל כאן לא רואה מחלוקת בין הפרושים האלה בבחינה מהותית, כי ימות המשיח מבחינת הדרגה שמבטאים במציאות זה את הדרגה האחרונה, והדרגה האחרונה של המציאות בעצם כל זמן מבטא עוד דרגה במציאות, אז כל ימות המשיח מבטאים את הדרגה האחרונה של המציאות שמעלה מבחינת הערך שלה היא זמן מועט. מכלל המשמעות שלה אבל היא בעצם כמו כל ימות עולם, שופכת אור חדש על כל ההיסטוריה שהייתה עד עכשיו. ובלי מכלות ימות המשיח הם נקודת התיווך של כל ההיסטוריה של 6,000 שנה לקראת האלף השביעי. אז יש מבחינה מסוימת שהיא מאוד מאוד זמנית, שהיא מאוד מאוד ארעית, שהיא כל כולה רק הכשרה לקראת האלף השביעי. אבל יש צעד שאולי הנקודה הכי משמעותית, היא מסבירה איך האלף השביעי הוא בעצם מוביל את כל ימות עולם, הוא בעצם הנקודה המוכר הזאת שמשלימה את הכל. זה מה שאמרה לומר כן, אנו רואים כי המשיח לא כדי להשלים ולהשאיר עולם לקנות שחת אמיתים עולם בן, כן, מה מוכר שאולי נמשך מלכות המשיח כל כאן לרתח רק שתן לנו מדרגה יותר לנה ומדרגת שחת אמיתים, שבהקשר מסוים זה נראה שכל ימות המשיח הם בעצם הכנה והובלה של המציאות לקראת שחת אמיתים. אז גם אם בפועל יקרה זמן קצר, אבל התפקיד המשמעותי שלו הוא מאוד מאוד גדול, וזה לא סותר את העובדה הזאת שהיא בעצם בזכותה כל המשמעות, המציאות כולה מקבלת המשמעות. וכאן המהר"ל מבאר את הדברים על דרך הסוגיה של רבי יהושע בן לוי, שהוא בעצם מתחיל הסיפור, בכלל מה שהטריד אותו זה לא ימות המשיח, מה שהטריד אותו זה מה אני לחיי עולם הבא, כן? אמר לי, עשינה לעלמא דעתא, האם אני אהיה זכאי להיות קשור לעולם הבא? ואומר לו אליהו, אמר לו, אם ירצה האדון הזה, כן, שהוא כל שניים ראיתי, אומר רבי יהושע בן לוי, וכל שלושה שמעתי, שהוא רואה את בצורה גלויה, הוא רואה את שתיים זה אליהו ורשב"י, מה זה? כן, כאילו הוא רואה אותו ואת אליהו, אבל הוא שומע עוד קול שלישי שנמצאת כאן בספר המדרגה. ואז אליהו אומר לו שאם אתה רוצה להתקבל תשובה לדבר הזה, אז שלום עליך בר לוי, אז מזה אומר לו אליהו שזה שהוא קורא לך בר לוי זה עצמו סימן שאתה תבוא לעולם הבא, כן? כי בידוע שאתה ואביך הם בני עולם הבא. ובמילים אחרות, זה שרבי יהושע בן לוי בהתחלה עשה לדעת האם הוא בעולם הבא, אבל בסוף זה התגלגל לדבר הזה, זה שהוא בעצם רוצה לפגש עם המשיח, שעוד מעט נבין מה המשיח בכלל אמר לו, אבל הקישור אל המשיח הוא בסוף הקישור של העולם הבא, שבעצם בהתחלה זה נשאר בצורה עמומה, אם ירצה האדון הזה, ממצא אדון הזה, זה בעצם קשור בעצם למשהו יותר עמוק, יותר פנימי, שמסתתר מעבר לצד הגלוי של המציאות. אבל כדי לדעת אם יוצא אדון הזה, זה בסוף תלוי במה שהוא שומע מהקול של המשיח, שזה שהמשיח אומר לו ששלום מלך הבר לבית, שהוא בשלום עם אמות המשיח, זה עצמו אומר שהוא בשלום גם עם, עם המציאות של עולם הבא. או לרגע קצת נחזור את המושגים של הפרק הקודם, כי בעצם אמרנו, נכון, יש את האלף השביעי, שזה הסד הנבדל, שזה בעצם המדרגה של עולם הבא, ויש את ימות המשיח שהם מתווכים לקראת האלף השביעי, ומי שקשור לימות המשיח, אז בדבר הזה הוא גם קשור, זה עצמו מקשר אותו גם למדרגה הזאת שנקראת עולם הבא. אבל איך הוא קשור לימות המשיח, שהיא זאת שבעצם מקשרת אותו עולם הבא, ופותו להיות בין עולם הבא, שיש איזשהו קישור עמוק, שאתה ואביך, זאת אומרת, זה משהו כזה שמבטא, שזה משהו עמוק שכמה שקשור עולם הבא, כל זה קשור שהוא שואל מתי אף ינעל, ואמר לו היום, ולכו אומר לו, בסוף שקוק כמישה קרבי, נפתח שיבוא היום, והוא לא בא היום. וכמו שאומר לו, היום אם בקולו תשמעו, מעמדת הפשוט זה נראה שיש כאן איזושהי התחכמות כזאת, שבעצם שכוייך, אז לא אמרת כלום, וברור שאם נשוב את תשובה, המשך יבוא ובעצם הוא לא חידש לו כלום, אבל בצורה עמוקה פנימית, אולי כל מה שהמשך בא לומר לו, זה שבצורה אמיתית, כבר המשך נמצא כאן, אנחנו נמצאים כבר בתוך 2000 שנות משיח, אני כן ראיתי שבספר בסדר הדורות כתוב שרבי שמעון בן לוי נולד וכתוב לי כאן בשנת תקע"ט 21 שנה לפני סיום האלף הרביעי, שהיה בן 21 הוא כבר התחיל את האלף החמישי, אז הסיפור שהיה כאן לא רחוק לומר שהסיפור של רבי שמעון בן לוי במערה היה ממש בימים הראשונים של תקעת האלף החמישי, ושאלו אותו מתי התימל, אז הוא אומר לו היום, כי הנה אנחנו פולצים ב-2000 שנות משיח, שזה בעצם תיאר לו תיאור מאוד מאוד מציאותי, אלא שיש כאן הרבה עכשיו עבודה שלנו לחשוף, כן, אם בכל תשמעו, להקשיב את המדרגה הפנימית הזאת, להיות קשיבים אלה כדי להיות מופיעים. ואיפה המשיח נמצא עכשיו, זה בעצם הבירור שבעצם מדרר שהמשיח כבר נמצא עכשיו, כל מה שלא צריכים לצאת רק להיפתח עליו. אז כמו שכתוב, נמצא בכך של רומי, בתוך המציאות הזאת שכלפי חוץ נראית כל כך מסובכת ונראית כל כך שלילית, אבל כמו שאמרנו כבר, כן, לעוברי רצונו כך, לעושה רצונו אחת כמה כמה, שהמשיח יושב בתוך כך של רומי, בתוך כל הסיבוכים האלה, ואולי עומק הסיבוכים האלה, זה כן יש איזושהי תנועה משיחית שנמצאת שם, שלמתי היא צריכה להיות מוצנעת ומוסרת דרך מלכות רומי, כי המציאות צריכה לבוא הרבה בתלכים כדי לגלות אותה, אבל כמו שמתואר שם, שהוא כל מן פושט תחבושת ושם תחבושת אחרת, הוא לא רגוע, כל מן נמצא בדקת קריאה, כל מן בציפייה גדולה למציאות המשיחית, כי בסדר המדרגה, בתוך כל היסורים האלה, שהם זועקים את הכמיהה שלהם לגאולה, שם כבר בעצם בצורה אמיתית המשיח נמצא, או במילים אחרות, כדי להיות קשורים לעולם הבא, צריכים להיות קשורים לעולם המשיח. וכדי להיות קשורים לעולם המשיח, צריכים להיות קשורים לאיפה שהמשיח נמצא עכשיו. והמשיח עכשיו נמצא בתוך כל היסורים, בתוך הציפיות האלה של, של אותו אדם שחובש את הפצעים שלו בתוך מלכות רומי, אז כגודל השקיקה, כגודל החיבוש של הדברים האלה, אז יש לגמרי את היום, אם בקולו תשמעו, יש לי גם את ההתאמה ואת ההקשבה שלנו לתוך המדרגות האלה. אולי בעצם כן אפשר לומר שבסוף יש לנו כאן, בתוך הסיפור הזה כאן, ארבע דמויות. כן, יש את הקדוש ברוך הוא, זה הקול השלישי ששמענו. יש את אליהו, יש את המשיח, יש את אליהו, ויש את ירושה בן לוי. שזה בעצם ארבע המדרגות שדיברנו בפרק הקודם, לכל זמן ואת לכל חפש, יש את מי שחי את המציאות הנגלה, את הראשון הלוי, חי את הכל בצד הנגלה, אליהו משיב לבות אל בנים, מתאר לו את הצד שמסתתר מתחת בני השטח, והוא מכוון אותו אל האור של ימות המשיח, שהם מכוונים אותו אל האור של עולם הבא. והדבר הזה רק מסביר לנו משהו מאוד מאוד עמוק, שימות המשיח זה ההשתתפות של אלף השביעי בתוך המציאות שלנו, והיא זאת שבעצם כבר עוברת דרך כל הצדדים הקליפתיים של מלכות רובי. ומכאן פרק כ"ט בא יותר בעצם להתעסק בעבודה מצידנו, איך להקשיב את ימות המשיח, איך בתוך המציאות הזאת שאנחנו עושים עכשיו בתוך הגלות, איך אנחנו חיים בתוכה את הצד העמוק של 2000 שנות משיח שגלולים לתוך המציאות. כמו שהמדרש אומר, אמונים יוצר השם, שאלה שאומרים אמן באמונה אומרים מחמתים ועדיין לא ראו, אלה פשעה, ואלה של מחמתים אומרים גל צבע ועד שלא לא נגלו, אלה פשעה וחזור משתבדו, כן, הרבה אומר אמונים יוצר השם, שהגאולה תלויה באמונה, כן, בזה שאמונים יוצר השם. אז אני יודעת שזה כאן יש כאן משהו שצריך לדייק בו. הוא אומר, לא אומרים לכם מתים עדיין לא ראו אלא לפי שעה, כן, שראו רק שעה אחת את מתים שהחיה חזקל, וכבר על הדבר הזה הם אמונים יוצר השם. יש צעד שהדברים שהתגלו רק לפי שעה הם בצורה גלויה יותר אמורים לתשכל אותם, שהיה איזושהי ציפיית ישועה שהתאכזבה, כמו כל מיני בר נפלי שהתגלו בעולם וישר התאכזבו, שהדבר מסתם הזה אמור היה בצורה פשוטה רק להרחיק אותנו מהגאול. אלא שהשאלה, מה הכוונה שהיה מסתם מצפה? האם היה מסתם מצפה כי יש לו את הסיבה הגיונית לצפות לגאולה, או כי יש בו בתוכו חיים של גאולה? וכמו שהמהר"ל אומר שגואל אחרון, כן, בגבורות שם, נגלה ונכסה וחוזר ונגלה, שזה שיש דברים שהתגלו לפי שעה ונתעלמו, יש לזה תכלית גדולה מאוד, כי זה בכלל בא לבנות בנו נפש לגאולה, לבנות בנו קישור לגאולה. האמונה, שבזכות האמונה ישראל נגלים, כמו שהמהר"ל בפרק ח' אצלנו, על אברהם אבינו, שבימין בהשם השבה לא צדקה, שאמונה בעצם, לא, לא אצל ישראל, בגבורות, כן. כמו שאמר בגבות אומרת שבזכות אמונה של מין אברהם, אז ניגש אמר שאומר שאמונה זה לא דבר שאדם פועל כפי מעלה, אלא איך הקדוש הוא נוכח באדם, שגדול לא עונה אמן יותר מלברך. זה להאמין, זה בעצם לומר שאתה חי את האור הלוקי שנמצא בתוך איך הקדוש הוא נמצא בתוכם, מה שאברהם אמין בהשם בגבורות, ולא סודף מה שאצלנו בנצח כתוב שהקדוש ברוך הוא באברהם לא בגלל מעשיו הבכירים, כי זה אמונה, זה לא משהו בכירי, זה משהו, זה יותר להקשיב להתנוצצות האלוקית שהקדוש ברוך הוא מתנוצץ בקרבנו, שצריכים הרבה הרבה עבודה של הקשבה. כן, איקלי אומר שאי אפשר לצוות אדם מצוות האמונה, כל מה שאפשר לצוות את האדם זה רק אל תפריע לאמונה, אל תשבש אותה, או נפקמינה גם תחנך, תמשיך לדיום שלך את האמונה. אמונה זה מסוגי המצוות שהם לא קשורים אל הצד המודע, אל הצד הבכיר של אדם, אלא הם קבלו גזירותה, זה הנכחה של אור אלוקי שאנחנו צריכים רק לא להפריע לה לזיולות. וזה שהיה כל מיני הופעות של לפי שעה, הם אלה שהשרישו בנו את המקום המיוחד הזה, אבל בעצם כמו שכן אתה מוצא שאין הגלות מתכנסות רק בשביל האמונה, זאת אומרת רק בגלל שבצורה אמיתית יש בנו כבר את התנועה הזאת של הגאולה, אתה עושים מהפעם שעות משיח, ואנחנו צריכים יותר רק לתת בדבר הזה את האמון, לתת בדבר הזה את ההשתלבות בתוך הדבר הזה. אז אמונים נוצר השם, ובעצם אנחנו מתקשרים אל השורש, מתקשרים אל נקודת החיים העמוקה השורשית שלנו, שזה מה שהמדרש אומר בסוף הפרק שמה, והיה אמונת יתך חוד הנשאות וחומת הדעת, יראת השם יוצרו, שבשעה שמכניסים את האדם לדין בעולם הבא, שואלים אותו את ששת השאלות האלה, ומכניסים את האדם לדין ועוד פעם מחזיר אותם לפרק הקודם. מה הנקודה שמחבר את האדם לעולם הבא? שאדם בעצם מכניסים את האדם לדין, זה נקודת המעבר מהעולם הזה לעולם הבא. שזה בעצם בצורה עמוקה פנימית בעצם מבטא את כל היסוד של ימות המשיח, כמו שאמר אמר בפרק הקודם, שהיא בעצם מבטאת איך המדרגה של העולם הבא משתקפת בעולם הזה. והשאלות ששואלים כאדם שהוא נכנס לדין, זה בעצם מנסים לשקף עד כמה היה לו מדרגה של העולם הבא, עד כמה הייתה לו אותה בתוך המציאות של העולם הזה. וכל השאלות שנשאלות כאן הן בעצם יותר, לכן המקום הזה שבו אנחנו מפתחים את האמונה הזאת, נותנים לה התנוצצות הזו של של הגאולה שכבר בעצם שוריה בתוכנו, עד כמה חיינו על פי המדרגה הזאת. שהשאלה הראשונה הבסיסית שהייתה לכאורה בגלל המערה להתחיל, חיבה אותה לפרק, זה נסעת ונתת באמונה. ונסעת ונתת באמונה, כמו שמל אומר, זה שתמיד לשאת ולתת אצל בני אדם, זה בעצם מבטא משהו שהם מקבלים. ושהם מקבלים, זה מבטא איזה משהו שם שהם לא תלויים בעצמם, הם תלויים באנשים אחרים. והדבר הזה הוא בעצם, כן, לעומת השכל הפשוט של בושה בו קבלה, והאדם אי אפשר שלא יבל מסע ומתן, אי אפשר שלא יקבל זה מזה. שזה בעצם אומר שיש בו משהו באדם שהוא לא חירותי, שהוא תלוי באחרים, שהוא תלוי בכל מיני דברים שמצאים מסביב. אבל כדי לעורר יסוד של גאולה, זה לעורר יסוד כזה שבו, מה שאמר לומר, זה נסעת ונתעת באמונה. שרק על ידי האמונה, אבל כאשר עשו נתעת באמונה ואין נוטל מה שאינו ראוי לו, אין נקבל אחרי רק מה שראוי, ולכן אין נסוע שהוא מקבל דבר, כאשר עשו נתעת באמונה, כאשר הוא מדויק, שהוא יודע מה שצריך לקבל מאחר הוא מקבל, אבל מה שלא צריך לקבל מאחר הוא לא מקבל, וזה הוא בונה בעצמו את האופי העצמי שלו, וזה הוא בונה בעצמו אופי גאולי, כי להיות גאולי זה להיות קשור אל נקודות החיים העצמיות שהן לא תלויות באחרים. וכמה שאדם יותר נושא ונותן באמונה, ולא מקבל מאחרים את מה שלא הוא לקבל מהם, הוא מתחיל לעורר בו את הנקודה הפנימית, את הנקודה העצמית שלו, אז הוא מתחיל לעורר בו אופי של גאולה. כל זה שלב ראשון. שלב שני זה קבעת עתים לתורה. ולקבוע עתים לתורה זה בעצם לא רק על דרך השלילה, לא להשתעבד ולהסתבך בדברים חיצוניים, אלא בצורה חיובית להיות קשור אל העת, להיות מה שהזכרנו בפרק קבלם, וזה בעצם על די קביעת עתים לתורה, זה בעצם בצורה חיובית להתחיל לעורר את הנקודות העמוקות, את הנקודות הנבדלות של החיים, שמתוך זה אחר כך יש את העסקת בפרי הרבייה. ולעסוק בפרי הרבייה, שזה בעצם חוסן ישועות, כן, חז"ל אומרים שזה שעסק בפרי הרבייה, זה קשור לחוסן, זה לשון להוריש, זה קשור להמשכיות, זה קשור לשאלה כמה אתה קשור אל התנועה של הנצח. שזה בסוף מוביל אל האמירה הגדולה של סיפת על ישועה, שכדי להיות קשור למדרגה של סיפת על ישועה, צריכים קודם כל להשתחרר מהתלותיות, לבנות עולם של, של אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, להיות קשור לתהליכים הגדולים של המציאות, שזה בעצם ההתעסקות בפריה ובייה, זה בעצם להיות קשור לתהליכים שהקדוש הוא הולך ורוקם, הולך ובונה בתוך המציאות, וזה מה שבונה את המקום הזה של ציפת אל ישועה, שכל זה מוביל אחר כך, אמר כבר לא מפרט את זה, אלא חוכמת בדעת, אבל הוא בדיוק הפתח להיות מתוך מה שאדם בחיים שלו כבר, בתוך הגלות חי, תנועה גאולית, אז הוא קשור בעצם אל היסוד של המשיח, אז מתוך העובדה הזאת, הוא בנקודת המעבר הזאת יהיה בן עולם הבא, ויזכה מתוך הדבר הזה להגיע גם למקומות הנבדלים. כאילו חשוב לי פרק למדל, כמו זה רק מחת הזמן, איפה אנחנו? מה זה? אז זה ככה, מה שבשתי מילים הפרק למד, לקראת פרק למד א', שפרק למד, זה גם אחר כך יתחל פרק למד א', אמר, אומר, אולי קצת יותר עמוק את כל מה שהוא אמר עד עכשיו. אנחנו בעצם, כל מה שאנחנו מתארים בפרקים האלה, זה את הגאולה שנמצאת בתוך הגלות, ואת הצביעה שלנו להיות אמונים יוצר השם, להיות מקשיבים את התהליכים האלה, ולכות לאורם, ודבר הזה לאורם מצוות של גאולה. אז אמרה לו, אומר, כבר יתבהר לך, כי גאולת ישראל, אם שהוא חיסון צד אתמול ישראל, הוא סיבה אל הטוב מקווה לנו לבסוף. אם כן הגלות סיבה לטוב המקווה בעצם, הוא סיבה מקום מקום לטוב, זה ככה, זה בעצם סיכול של מה שעד עכשיו, אבל יותר מזה, קצת מבחינה אחרת, כאשר הוציא אותה מן הגלות, וזה כאשר נזרחתו לעם, וקודם זה היו תחת עבדינו, כאילו לא היה להם צור כלל, אז בדבר הזה אומר המהר"ל, יש משהו שהגלות הזאת היא לא רק תהליכים שמובילים אל הגאולה, אלא יש בה משהו עמוק מאוד, שרק בזכותה הגאולה יכול להיות לגאולה. וזה מה ש... כמו שביציאת מצרים, הפסוקים אומרים, נכון שם ככה, שרושתי חנות מצרים בית עבדים, אילולה שהיינו עוברים את התקופה הזאת, שהיינו בטילים לגמרי אליו התברך, אז בעצם לא היה את המשמעות האמיתית של הגאולה, שבשם סתם הזה, זה כבר הפרק למד, לוקחת לנו לפסגות הרבה יותר גבוהות, שהגלות, קצת הסכמנו בעצם בדרגה הרביעית, הסכמנו על הלילה שקודם ליום, אבל כאן למראה לפי בצורה בטח חריפה, שאפילו התנועה של הגלות, שהיא תנועה של ההתבטלות של עם ישראל אל מול הקדוש ברוך הוא, שבעצם זה אולי שכחתי להסביר סוף הפרק הקודם, שבסוף הפסגה הזאת היא יראת השם מיוצרו, שזה הצד שאנחנו כולנו מטילים אליו התברך, שאם נעשה ככה האלף השביעי מבטא ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כל עניין הגאולה מבטא איך ונשגב השם לבדו ביום ההוא מאיר גם את חיי העולם, מאיר גם את המציאות שלנו. אבל בעצם יש את המצב שנשימת הגאולה חייבת לנהוג מתוך יראת השם מיוצרו. ובשם עושה לזה כאן, הדיבור הראשון בעשרת הדיבורות זה, אני יכול לקרוא לך שרוצתי חמד אותם בית עבדים, שבהתחלה כנסת ישראל מצד עצמה לא היה לה כלום, היא הייתה בטלה לגמרי אל המדברך, וזה הכוח העמוק המשפטי שמלווה את כל הגאולה. זה הרי מה שאמרת מצייר דרך כל ה... מנצפח, שאותיות מנצפח הן אותיות הגאולה של כל הגאולים כולם, שבעצם זה אומר שאחרי כל האותיות יש משהו שנמצא בסוף כל האותיות, משהו שנמצא מעליהם, ומנצפח, כמו שקראנו בדף היומי, אז צופים תקנום ושכחו וחזרו מייזדו, זה משהו כזה שהוא לא קשור לעולם המציאותי, לעולם של הכבד אותיות שהם בין ברא העולם, הוא קשור למשהו נבדל כזה שנוגע ואיננו נוגע, וגם הרבה הרבה יכול להשתקח מתוך המציאות. אבל מה שמעניין כאן, אני חושב שכל אותיות המנצפה האלה שמוזכרות כאן, האותיות הכפולות במדרש שאמר כאן מביא, הם כולם קשורות דווקא לתקופות מסובכות, כן? כי לך לך מארצך ומולדתך, זה הקף של אברהם אבינו, שזה השחרור של שלמה וכזיב, אצל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, כן, שזה בעצם ההיבדלות של יצחק מהפלישתים, וגם הצילי נינה מיד אחי מיד עשיו. אז בעצם תמיד המקום שבו המנצפה החטאות הצפות המופיעות זה תמיד בהקשר של מציאות של צרה, מציאות של צורך להיפרד ממציאות חיים קודמת, היא זאת שמובילה למקום אחר. וגם איש צמח ומתחתיו יצמח, זה כן, הגרעין של ההדר הקודם להוויה, זה שדווקא מתחתה, מתוך מה שיש כאילו לכל הפירוק של המציאות הקודמת, צמח מקום חדש, אז יש משהו מהותי בתנועות הגאולות האלה שחייב לעבור דרך מציאות של גלות, שהיא בעצם יותר מבטאת עד כמה המציאות לא מתחילה מאיתנו. וזה בעצם כל ההמשך הפרק שגנה ספר רפואות, והטוב בעיניך עשית לי ששמח גאולה לתפילה, שבעצם מה שמחייץ הגאולה זה התפילה, זה התבטלות אל הקדוש ברוך הוא. כי זה ספר רפואות שאנחנו לא תולים את עצמנו באף משהו עולמי, אלא מתבטלים אליו מדבריו, שזה לא שעשיתי את הטוב, אלא הטוב בעיניך עשיתי. שכל הטוב הזה הוא טוב אלוקי ולא טוב כזה שקשור לגדירים המשותים של מציאות. אז בקשר מסם הזה, הגלות יש בה משהו עמוק עמוק בהתבטלות שקנינו בגלות, שהוא בעצם מעמיד בנו את הצד הפנימי של נשמת הגאולה, שזה מה שמראה בתחילת פרק למידה פסל, שזה הסיבה למה הגאולה האחרונה כל כך נתחק הקץ, כל כך לא... הקץ לא נאמר בלעומת הגאולה שהייתה בבית שני, שכן מראה לתבית על סוגל אותי, נדבר כמה פעמים בספר כבר, אתם יכולים גם בפרק י' דבר על זה, גם בפרק י' ד', גם בפרק י' ג', וכמה מקורות שאמרה על השאלה למה הגאולה האחרונה לא נתגלה הקץ. ובעצם וכולם אמר את אותם דברים קצת בנוסחים שונים, כאן אמרה לבל מדגיש את הדבר הזה, כי כל הגאולה האחרונה, הגאולה הראשונה הייתה בזכות האבות, אז ולא יש למדע של 400 שנה, אבל הגאולה האחרונה, מכיוון שהוא מנשה מדבר בעצמו, כי זכות אבות תמה וכל הברית אבות, ובעצם כל אולי, אבל יש משהו מהותי, שכולה באה לבטא את הזיקה של כל המציאות כולה, אלא בנשגב השם ועבדו ביום ההוא, את הצד הלוקי שבה, אז אומר המהר"ל, זה דבר כזה, שסדרי הצפי של המציאות שלנו היום, טיפה רוחן של מחשבי קיצין, זה לא דבר שאפשר בכלל למדוד אותו, על פי הכלים שקיימים בתוך המציאות שלנו היום. פרק למדל, יש אבל משהו שככה קצת יוצר איזשהו סידור של כל הדברים שדברנו עד עכשיו, כי יש כאן איזשהו בירור שהקדוש הוא רוצה לגאול את ישראל, וישראל כל מיני חפצים בגאולה, כן, איך לשון כאן, כן, איפה זה רק, טיפה אחרונה, אלא חכה לשבע לפעמי, חכה לשבע דבר, אנו חכים ואנו חכה, תאמרו לכן לחכה שלא חולכים, ומי מחכים אחר, שאנו מחכים, הוא מחכה, מי מעכב, מידת הדין מעכבת, אחר שדת הדין מעכבת, אנו למה מחכים, כדי לקבל שכר, שנאמר אשרי כל כוחנו, כמו שבעצם יצאנו מהפסוקים קודמים, הקדוש הוא רוצה לגולנו, הכוונה, מבחינת עומק המציאות כבר אנחנו עושים מתוך 2000 שנות משיח. ועם ישראל מאוד מאוד רוצה להתקשר לדבר הזה. אבל יש למתיים איזשהו הנהגה מיוחדת של הגלות, של מידת הדין שמעכבת, שכל מיני סדרי תהליכים שהמציאות עדיין צריכה לעבור, ואנחנו מחכים כדי לקבל שכר, או הכוונה, התפקיד שלנו תוך הסיפור הזה הוא עם כל התהליכים האלה שהמציאות צריכה לעבור, אבל לעורר את האמונה, לעורר את הקישור שלנו לדבר המסתמת הזה, והוא זה שבעצם מבעד וכל הזרים האלה יגלה את השכר, יגלה בעצם את האור של הגאולה. זה מה שאמר כאן ב... מה שהמהר"ל כאן מתאר דרך אגדות רבא אבא חנה על כן שהיה כאן, כמו שהמהר"ל כאן אומר בעצם, שרבא חנה נפגש עם האותיה, זה הכוונה שהוא נפגש עם החוכמה האנושית, כן, שיש את הצד שהחוכמה האנושית נפגשת עם התורה, ואת הבת קול שהוא שומע מאז סיני, אוי לי כי הפרתי, כמו שאמר לו, אומר שהשכל האנושי הוא מתגלה, רק שאני כבר שוב עוד פעם קשה לזה, אני אחבר רגע. שהשכל האנושי שהוא בעצם רוצה להתנגש עם התורה, שרוצה לפגש עם הדבר הנבדל, איך הוא נפגש איתו? נפגש איתו רק על דרך השלילה, דרך כל הקרבים והחמורים, או כן, כמו שאמרנו אומר, שהקרבים זה בעצם הרבה שברים שקיים בתוך המציאות, שהם מעוררים את החמור הלבן, הם מעוררים את הטביעה למשהו מופשט, שהמציאות מסוגלת לזהות שיש משהו יותר עמוק במציאות, אבל לראות אותה יותר על דרך השלילה, דרך כל השבבים והטלטלות שהמציאות עוברת, וכל מה שמנסה, כמו שמל אומר, שזה כדרך הסוחר שמנסה לקט הרבה בדברים, שזה בעצם צריך לנושא שבא מלמטה למעלה, ניסה לגד הרבה בדברים, אבל כל מה שהוא מנסה לגד אותם, כל פעם זה קורס מחדש, כמו כל התיאוריות המדעיות שקורסות כי הן מתחילות מלמטה למעלה, וזה בעצם גם כל מיני תפיסות תרבותיות שקורסות כי הן מתחילות מלמעלה למטה ללכד הרבה דברים, ובסוף הדברים האלה מגיעים לאיזושהי נקודה של שבע, נקודה של כליה, שבזה עצמו הם עצמם מרגישים את הר סיני, מבינים שיש כאן משהו עמוק יותר שאמור לראות את המציאות, והם בעצם יותר קשורים לסדרים של מידת הדין, כאילו שהיא זאת שבעצם רואים את הכל יותר על דרך השלילה. אבל רבא בר חנה הוא ההקשבה האמונית התורנית, שהוא מקשיב בתוך הדברים האלה שאוי לי כי הפרתי, שיש כאן איזשהו מחאה שמימית כזאת שהיא כואבת את המציאות הזאת, שזה בעצם הרגשת האי נורמליות של הגלות הזאת, היא עצמה בעצם מעוררת איזשהו כמי למקום יותר גדול. אבל שאני זוכר את משהו על רבא בר חנה שאני מקווה שאני אזכור את זה, כי אמר כאן תעזרו לי, מחבר את השכל האנושי לגלות, זה נכון? לעומת רב חנה לגאולה, יש משהו כזה? רגע. אני לא זוכר את זה עכשיו, כאילו שזה נראה שזה מעבר ממצב של גלות, מצב של גאולה, אני לא זוכר את פולשות שאני אומר כאן שהוא תולה.
בפרק חלק?
מה זה?
בעמוד קופן ואחר.
מה, קלו כל הקיצים? לא, אבל זה עדיין בסיפור של רב הברחנה, אני טוב לא זוכר את זה.
הרב הלכאי הזה צריך לאנושי, ורב הברחנה זה דעת של
תורה. כן, זה אני זוכר את זה בהתחלה.
רב הברחנה זה נראה שהוא זה שלא
מפר את השבועה. כן, בדיוק, אני מסכים איתך, לזה אני בדיוק רוצה לחתור, שבעצם שרב הרחנה הוא כאילו יש לנו סתם שהוא קצת עדיין שעבד השכל אנושי כזה כאילו, כן? לא, אבל חבל שאני רוצה איזה שהוא חבל זה גם ל... רגע וכמה כי בהשגה הזאת שהוא אינו כל כך השגה פשוטה אז אני מבול כמה בנה אמרי שלמה פחד על האחר כאילו, כן? זאת אומרת שרב הרחנה מנסה לצחוק את ה... כל הזה, אבל לספק אותה עדיין בצורה כזו שהוא הושפע מהשכל האנושי.
יש לך
פרסטיקו
שרב
הרחנה
הוא
בעל התורה,
השכל האנושי הוא מקווה
עם השכל האנושי. כן. וזה כאילו בעצם רב הרחנה, אדם רואה את האור אלוקי, הוא רואה אותו דרך השכל האנושי, והוא עדיין לחלוט חושש להפר את השוואה הזאת, כי הוא אומר אולי לשוואה הזאת יש סיבה, כמו שלמבול יש סיבה. אני כאילו רוצה לגמות בדבר הזה, אבל חבר שאני לא מוצא את המילים כאן, שזה קצת היה נראה כזה ששמע גם חבר שהגלות היא קשורה לחשיבה האנושית, כלומר הגאולה שקשורה לסכל אלו, אני נזכרתי, כן. וזאת החוכמה, החוכמה של החוכמת הראשית, וזאת החוכמה הגעת להם בעבדי גולים, אמרו בדרש, בכלל אדם יש תורה בעבדי גולים, אל תאמין, שמר אין תורה בגויים, יש לך חוכמה באומות האמין, שמר והבאתי חוכמה מאדום, כן, עכשיו, הפסוק הזה שאומר שיש חוכמה בגויים הוא כתוב זה פסוק מדעת איכה שריה מלכה ושריה בגויים אין תורה פתאום יצא לי איזשהו הברקה כזאת שזה לא מה שהפסוק אומרים חוכמה בגויים אין תורה בגויים אין חוכמה בגויים יש הכרה לא רק לגוי הכרה לנו זה הפסוק הזה מדעת איכה ראשי ושרי בגולים אין תורה, גם עם ישראל שנמצא בגלות אין לו תורה כי הוא מושפע ממה שיש להם חוכמה ואין להם תורה זה בעצם הדבר הזה הוא לא שיקוף של גוי לעומת ישראל אלא מה קורה לעם ישראל שנמצא בגלות לעומת עם ישראל שנמצא בארץ ישראל בעצם כל זה אנחנו, כמו שזה אמר כל זה אנחנו קצת נמצאים בגלות אנחנו חווים את כל התהליך הזה של כל מה שעובר דרך השפה של החוכמה, התורה הזו רואה את הדברים רק מהצד החיצוני שלהם, מצד מידת הדין, ומצד מידת הדין, אז באמת יש כאן עיכוב כזה, יש כאן כל מיני תהליכים שצריכים לעבור, ואנחנו כאילו בעצם מצטרפים לדבר מסוים הזה, אבל רבנן, כמו שמעל אומר, שהם המחשבה הכללית ולא הפרטית, שהיא מחשבה בעצם שמתנסית מעבר לה לבחון את הדברים מהפרט אל הכלל, היא בעצם אומרת, כל המציאות הזאת היא מציאות של שקר, אז יש כאן איזשהו מתח כזה, מצד אחד יש כאן תהליכים שמצד התפיסה הגלותית, שלושת השבועות שהקדוש ברוך הוא משבה אותנו, תהליכים שצריכים לעבור, אבל יש את המבט העמוק יותר שאומר שמצידו אנחנו בכלל נמצאים מציאות של גאולה, וחשבתי, אני לא יודע אם זה נכון, רבא וחנה, זה מה שהגמרא ביום אומרת, נכון שרצה כי שמל, נינה לחו אנשי בבל שעולתם כחומה, ואני ממש בחילי וחילי ואומר, זה אולי המתח בין תורת ארץ ישראל לבין התורה בגלות, כאילו שהיא רואה את כל הדברים, ואומרת, טוב, זה, יש כאן הרבה בשברים שמעוררים ציפייה למקום אחר, אבל צריכים, זה התהליך שהמציאות צריכה לעבור, וזה מה שרבנן אומרים לו, כאן ביטויים קצת קשים, לא נחזור עליהם, כל רבא ברכה סיכסא וכו', כאילו שיש כאן איזשהו ביקורתיות, מה קורה לכם? כאילו, אתם צריכים לעורר את המבט העמוק הפנימי שמצידו, בעצם כל הגלות היא הדמיה, היא משהו כזה שלמה היא באה, למה שיודעת הדין, כדי שנתגבר עליה, כדי שנקבל שכר להתגברות עליה, אז זה בעצם המתח הזה שקשור גם לסוף הפרק, האם גאולה תלויה בתשובה, לא גאולה בתשובה, ובסוף איש תקרא בלעזר, שבעצם עד כמה בעצם המציאות לתורה אמיתית, זה סיכום של כל הפרקים שלנו כאן, שבצורה אמיתית זה כבר נוצא בצורה של גאולה, וכל תקציב שלנו רק להאמין ולהתגבר על כל מכשול של טעים בחוץ, אבל במקביל הם טעים לשמידת הדין, ויש להם טעים כל כך לא בשביל מדבר הזה, זה שתהליכים אמיתיים שצריכים לעבור, שזה כמו שמענו אומר שגם משורה של גולה אינה תלה בתשובה, אבל ודאי מודה שישראל עשו תשובה, וגם רבי אליעזר אומר שגאולה תלויה בתשובה, ודאי שאומר שוודא שבסוף הגאולה תנצח. אלא השאלה מה היחסים בין התהליכים הגלויים של מידת הדין לבין התהליכים הפנימיים, אבל זה בעצם המתח הזה שכל הפרקים שלנו מבטאים, שוודאי שאנחנו עדיין נמצאים בתוך מציאות של גלות, יש הרבה תהליכים שצריכים לעבור, אבל יש איזשהו תמיהה להקשיב את מה שמסתתר מן השטח, והדבר הזה בעצם לשחרר את הכל. אני מקווה שקצת אולי דרוש הדבר האחרון שאמרתי, אבל אני מקווה שלא הוצאתי לה דבר הרבה חנה. כן.
ריחת סיפור.
איך?
ריחת סיפור.